ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, מתחילים מפגש נוסף בסדרה שלנו שקראתי להתחלות חדשות על פרשות בראשית. אנחנו כל שבוע בעצם מתמקדים, מתבוננים דווקא בחלק הראשון של הפרשה, בעלייה הראשונה, ולכן זה נקרא התחלות חדשות. כל שבוע משהו מתחיל, הפרשה מתחילה, השם של הפרשה. ופרשת לך לך, משהו מאוד גדול מתחיל, אפשר להגיד, מתחילה יהדות. כל המסע הגדול, המפעל הגדול של החידוש, של הבשורה, שנקרא יהדות, מתחיל בעצם הפרשה הזאת. בבראשית התחיל העולם, ובנוח התחילה להופיע המעלה האנושית, אפשר לקרוא לזה על רקע הפוטנציאל להשחתה של המעלה, או של צלם אלוקים. ואם פרשת לך לך, מתחילה התנועה, ההליכה של היהדות. זה לא דבר סטטי, זה דבר שהוא בתנועה, גם אברהם נקרא עברי, כי הוא עובר אל עבר אחר ממה שהאחרים נמצאים בו, והתנועה שלו, התחלת הדרך שלו, מתחילה בצמד המילים, לך לך, אנחנו הולכים, לכן אנחנו חיים הלכה, ורוצים להיות בתנועה הזאת. והשאלה שאנחנו רוצים לפתוח אותה הערב, היא השאלה, מה בין הרצון ואולי הקריאה להיות אינדיבידואלים, להיות מיוחדים, להיות שונים, כל אחד עם הקול שלו, עם שורש הנשמה שלו, עם הייעוד שלו והשליחות שלו, מה המקום של אינדיבידואליות, של להיות שונה ומיוחד, איך זה משתלב עם דברים אחרים שאנחנו כל הזמן קוראים אליהם ויודעים אותם, וזה הקריאה לא להיות בגאווה ולא להיות בהתבלטות, ולהיות בביטול, ולהיות אסיר תודה, ולהכיר בזה שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, ובאופן כללי לא לעשות עסק מעצמך יותר מדי. בחסידות זה עניין מאוד מאוד גדול, בכלל אפשר להגיד ביהדות, יש הרבה מקורות, נגד גאווה וכולי, אבל בחסידות הקצינו את זה עוד יותר, כי הבינו שאדם יכול להיות ירא שמיים, ושומר מצוות ושומר הלכות, אבל בעצם הוא לא נותן לקדוש ברוך הוא באמת להיכנס לחיים שלו, כי באיזשהו מקום הוא מה שנקרא מלא מעצמו, כן? Full of himself. ולמרות שהוא לכאורה כשר והכל בסדר, ולכן החסידות שמה המון פוקוס על הדבר הזה, שלא להחזיק טובה לעצמך ולא להרגיש שאתה כזה מיוחד וכזה חשוב, ולהיות בהרבה ביטול, וככה אתה נהיה צינור לאור אלוקי. אז איך שני הדברים האלה הולכים ביחד? יש עניין להיות כל אדם בעולם הוא שונה, וכל אחד יש לו פרצוף אחר, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. ומצד שני, לשמור על העניין הזה של הביטול, ולא לעשות עסק מעצמי, איך שני הדברים האלה הולכים ביחד. אפשר להגיד שהדבר הזה עולה מאוד מאוד חזק, סביב ההתחלה של הפרשה. אז קודם כל נזכר רגע מה קורה בהתחלה, כן? הראשון של בראשית, העלייה הראשונה, היא מציגה לנו את אברהם, בעצם מציגה אותו פעם שנייה, כי הוא כבר הוצג פעם ראשונה בסוף פרשת נוח, זה בכלל דבר מעניין, שהגיבור שכל פרשה בפרשות הראשונות, הוא מופיע לסצנת הסיום של הפרשה הקודמת. בראשית לא היה על נוח, אבל נוח הופיע בסוף, וגם פרשת נוח היא לא על אברהם, אבל אברהם מופיע בסוף. אבל אז בתחילת הפרשה, הסיפור שלו באמת מתחיל, והסיפור מתאר את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא אליו בצורת אמירה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. והוא מגיע עם אשתו והמשפחה וגם לוט, מגיע לארץ ישראל, עוזב את כל מה שהוא מכיר, ארץ, מולדת, בית אבא, את האבא שלו שהוא נסע איתו מקודם מאורכסדים לחרן, ואחרי כל הדבר הזה הוא מגיע, ואחרי כמה פסוקים שהוא הולך הלוך ונסוע בארץ ישראל ומתיישב, הוא נצטרך להתמודד עם רעב, ומשם ממשיך לרדת למצרים, וזה בעצם כל מה שקורה בעלייה הראשונה. אבל אנחנו רוצים להתמקד בפסוק הראשון. ובעצם, יותר מבפסוק הראשון, בעצם הקריאה הזאת לך לך. אנחנו רוצים לעשות הערב ממש התבוננות מאוד עמוקה, רק בהמון המון דברים שעולים מתוך שתי המילים האלה, לך לך. כמה שזה רק שתי מילים, וזה אפילו לא שתי מילים, זה אפשר להגיד שזה אותה מילה פעמיים, רק הניקוד הופך אותם למילים שונות. אנחנו נראה שהמון עומקים ונסיעות הפכים מסתתרים בתוך שתי המילים האלה. אבל נתחיל משאלה נורא פשוטה, והיא בעצם מכניסה אותנו אל עובי הקורה של השאלה שהגדרנו בתור הנושא של השיעור. מצד אחד, הגדולה של הציות של אברהם, זה בזה שהוא לא עושה את מה שהוא רוצה, הוא מציית לציווי של השם. זה ברור שזה חלק מאוד גדול מהסיפור פה. הוא צריך לעזוב את כל מה שמוכר לו, הוא לא הולך למקום שהוא רוצה ללכת, הוא לא הולך כי זה האמביציה שלו, הוא לא הולך כי זה, כי זה מתחשק לו, הוא לא הולך לטיול, הוא לא הולך כי זה יהיה טוב לקריירה או להמשך הגדילה והצמיחה שלו. הוא הולך בגלל שהוא מצווה על ידי הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, לך לך, והוא הולך. הוא אפילו לא יודע לאן הוא הולך. הוא אומר, על הארץ אשר הרקע, אתה צריך ללכת, ובבוא העת אני אגיד לך לעצור, אני אגיד לך שם אתה עוצר. אז חלק מאוד מהותי מכל הציור הזה שיש לנו בהתחלה של אברהם אבינו, זה שהוא מציית. הוא לא עסוק בעצמו, זה לא בשבילו, הוא לא הנושא כאן. הנושא הוא שהוא הכיר שמעל כל האלילים וכל הכוחות וכל המאורות, כל מה שיש בטבע, יש משהו מעבר לדבר הזה, ואם הוא קורא לך, אז אתה הולך. והדבר השני, הצד השני של הדבר הזה, עוד לפני שמגיעים אפילו לבורד של לך לך, זה לך אל עצמך, או אפילו עוד לפני זה, בזה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, פונה לו אישית, בגוף שני יחיד, ואומר לו, לך לך מארצך, מהארץ שלך שאתה גדלת בה, ממולדתך, שזה לא רק מקום שנולדת, זה המקום של השפת אם שלך, וההרגלים והמוסכמות, ומבית אביך זה עוד יותר אינטימי, זה אפילו המשפחה שלך הכי קרובה, ותתרחק מכל הדברים האלה, ותמצא איזה נקודה שלך עצמך, ואני פונה אליך באופן אישי, היא נראית כמו קריאה למה שבפסיכולוגיה של היום קוראים אינדיבידואציה. אינדיבידואציה, כלומר, למצוא את האינדיבידואליות שלך. וכבר שחושבים על זה, בעצם הפסוק הזה, מרגישים כאן את המתח המאוד מאוד עמוק הזה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה אנשים שמקבלים את מה שהסביבה שלהם אומרת אוטומטית. הוא לא רוצה שהם יקבלו את מה שהמשפחה שלהם אומרת אוטומטית. וכל היהדות מתחילה בזה שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, אני רוצה שאתה תמצא איזה נקודה אצלך, לא בגלל שאבא אמר, ולא בגלל שהמשפחה והסביבה והחברה, אתה צריך לשמוע את זה בעצמך, וללכת עם הדבר הזה. עכשיו, לכאורה אפשר להגיד, טוב, אבא שלו היה תרח, היה עובד אלילים, מחר אלילים, וכל הסביבה הייתה של עובדי אלילים, בארץ טמאה וחברה מקולקלת. אז ברור שכך הוא צריך לעשות, ומה עם אחד שהוא גדל בבית יהודי, בבית ירא שמיים ובית דתי? אז אם הקריאה הזאת של הלך לך ניצבת בתור נקודת התחילה, נקודת ההשקה של כל המהלך הגדול הזה שנקרא יהדות, כנראה שזה בכל זאת תקף לכל אחד במידה מסוימת, אם לא בצורה כזאת בוטה, כמו שאברהם ביחס לתרח, או נגיד אחד שהמשפחה שלו היא משפחה מאוד כופרנית או משהו כזה, אלא זה תקף לכל אחד. באמת אנחנו מכירים את הרעיון הזה מאחד הפסוקים שנמצא הרבה יותר מאוחר, משירת הים. אחד הפסוקים בשירת הים זה זה כלי וענווהו, אלוקי אבי וארוממנהו, ודורשים את הדבר הזה שקודם כל אדם צריך למצוא את האלוקים שלו, זה כלי, האלוקים שלי, החיבור שלי לאלוקים, וענווהו, אני בונה לו נווה, כמו נווה מדבר, או לחילופין שאני מוצא את היופי שבו, משבח את היופי שבו, זה חוויה אסתטית יופי, זה משהו מאוד שאי אפשר להסביר ולתרגם לאחרים, וזה האלוקים שלי האישי, ורק אחרי זה, אלוקי אבי והרוממנו, אחרי זה רק צריך לרומם את האלוקים של אבא שלי, זאת אומרת שהדבר הזה תקף, גם לאחד שהאלוקים של אבא שלו זה לא אלוהים אחרים, אלא אלוקים שצריך לרומם אותו. אז הדבר הזה קיים בגסות, נקרא לזה, אצל מישהו שגדל כמו אברהם במקום כמו חרן, אבל הוא קיים בדקות אצל כל יהודי, גם מהבית הכי טוב. אז יש לנו פה קריאה לאינדיבידואציה, למצוא נקודה שהיא לא כל הסביבה, מוסכמות, ציפיות, דימויים שיש לאחרים עליי, וכתוצאה מזה שגם יש לי על עצמי, שהרי אדם נולד לתוך דימוי עצמי שנוצר לו מהסביבה, ואז הוא ממשיך לפתח את הדימוי העצמי הזה בעצמו. והקריאה הזאת מארצך, ממולדתך ומבית אביך, היא קריאה להתקלף ולהתנשל מכל הדימויים האלה, ולמצוא משהו מאוד מאוד עצמי ואישי ומיוחד שהוא שלך, לך בגוף שני יחיד. עוד פעם, והצד הראשון שאמרנו, זה שזה לכאורה, זה לא שהוא פה אומר, מה מיוחד בי, מה מעניין אותי, כמו שהיום הסביבה מאוד ככה מדברת, היא אומרת, אתה צריך הרבה ביטחון עצמי, ואתה צריך להיות מיוחד, ואתה צריך להתגאות במי שאתה, ואתה לא צריך להתבייש במי שאתה, ואתה צריך שאפתנות, ואתה צריך, לאף אחד לא אוהב אנשים נורא אגואיסטים, או אנשים שנורא שקועים בעצמם, אבל אין בושה לבוא ולדבר על, או לפחות במעגלים נרחבים שאנחנו מכירים אותם, לבוא ולדבר על איזה זקיפות קומה והמון המון עיסוק בדימוי העצמי, בלבנות את האישיות שלי, בלהיות מיוחד ומקורי וכן הלאה. אז זה השאלה שלנו. השאלה שלנו, זה ברור שיש מקום לאינדיבידואציה, לא רק שיש מקום, זה נראה שהיא נמצאת פה מאוד בבירור, מאוד בגדול, בתוך תחילת הפרשה הזאת שבה להתחיל את המסע היהודי הגדול, ומצד שני, וכל מי שקצת חי חסידות, מרגיש חסידות, מאוד נרתע מכל סוג של להתעסק בדימוי של עצמך, ולחשוב מה אני מיוחד, מה אני שונה, מה אני יותר טוב, מה אני הכי טוב, ודברים כאלה, דברים שהחסידים הכי, הדוגמה הכי מפורסמת זה רב זושה, שאפילו לא היה מסוגל להגיד את המילה אני, כן? אז הוא היה קיצוני גם בין החסידים, אבל הוא למחיש בזה דבר שכל החסידויות, וכל החסידים, וכל הרוח החסידית, הם הזדהה איתו מאוד, וזה שיש משהו במילה אני שצריך מאוד להיזהר איתו, כן? ושהוא עשוי מאוד להיות נגוע בהרבה, היום קוראים לזה אגואיזם או אגו, בחסידות קוראים לזה ישות, כן? הרגשה של להיות מאוד מאוד יש, יש ודבר בפני עצמו, זה הלשון בחסידות. רב זושה היה מדבר על עצמו בגוף שלישי, זו שרעב, זו שעייף, זו שרוצה ללכת, זו שצריך לעשות תשובה וכו'. עכשיו, בוא נסתכל רגע על שתי המילים האלה. לך לך. יש משהו באיזשהו מקום הפוך בשתי המילים האלה. הם, באותיות זה אותה מילה בדיוק. הניקוד הופך אותם להיות שתי מילים שונות. כשאני שומע את המילה לך, אני שומע יציאה מאיפה שאני נמצא, אבל יותר בעומק זה גם יציאה מעצמי. כשאדם הולך, הוא הולך מהמוכר אל הלא מוכר. הוא הולך מהנוח אל הלא נוח. הוא הולך ממה שנראה כבית, בהנחה שהנקודת מוצא שלנו זה בית, אל משהו שהוא לא בית. או מילים מאוד אחרות אפשר להגיד שהוא הולך ממה שהוא מכיר כהוא, מה שהוא מזהה כהוא, למה שהוא עוד לא מכיר כהוא. הוא צריך לצאת מזה. לך. התנועה של הליכה היא תנועה של יציאה מהמוכר, אבל בעומק זה יציאה מעצמי בעצם. לך. אתה רוצה להיות, באדם באופן טבעי רוצה כאילו לשבת, זה המצב הנוח, פה אנחנו על רקע פרשת נוח והדמות של נוח, אברהם הוא כאילו ההפך מנוח, ובאמת יש בו איזה משהו חסר נחת, וזה בא לידי ביטוי בזה שהוא יוצא מעצמו, יוצא מכל מה שהוא מכיר, מאבא, בית, מולדת, ובסוף גם באמת אפילו משנה את השם שלו בסוף הפרשה. הקדוש ברוך הוא משנה לו את השם, לך. לך בדיוק הפוך. לך זה תנועה של הגעה, אליך, אל עצמך, הכי אל עצמך שיכול להיות. למצוא את עצמך, לגלות את עצמך. לגלות מי אתה ומה אתה ומה העניין שלך בעולם. לך ולך, תנועות הפוכות לגמרי. אם זה ביחד זה נשמע, זה מתנגן לי יפה על הפה, לך לך. לך בשבילך, או לך אליך באיזשהו אופן. אבל כשאני מבודד את המילים, יוצא לי ההופכיות הזאת. עכשיו אפשר לבוא ולהגיד, אם אני מסתכל על מודלים תרבותיים, רוחניים בעולם, אני יכול, יש המון המון גישות בכל מיני תרבויות לנושא הזה של אינדיבידואציה. יש תרבויות עם המון אינדיבידואציה, יש תרבויות עם מעט אינדיבידואציה, כמה שתרבות יותר מסורתית, בדרך כלל יש לה פחות אינדיבידואציה, יותר מצפה מאנשים להמשיך בדרך המסורתית, בעבר, בהרבה מקומות מסורתיים עדיין, זה אפילו להמשיך נגיד במקצוע של האבא, אחד הוא נהיה עוזר של אבא שלו בנפחייה וממשיך את זה. בהודו אנחנו יודעים על חברה של קסטות, שם בהרבה מובנים אין בכלל אינדיבידואציה, אתה לא מצפה, לא חולם לצאת מהקסטה שלך בגלגול הזה, אולי רק בגלגול הבא. ובגדול מאוד אפשר להצביע על פה איזה מין ציר מזרח מערב קצת. ולבוא ולהגיד שבתרבות המערבית, המודרנית, החילונית, אם כי יש לזה יסודות הרבה יותר קדומים עוד לפני שהיה דבר, שהדבר הזה שנקרא חילון וחילוניות. בעולם המערבי יש מאוד מאוד הרגשה של מאוד מאוד לך. מה הכוונה לך? מגיע לך, אתה מיוחד, ת, תראה את הייחוד שלך, תשמיע את הסיפור שלך, תעשה את מה שאתה רוצה לעשות. עוד פעם, אף אחד לא אוהב אגואיסטים, אף אחד לא אוהב אנשים גסים, כולם תמיד בכל סרט ובכל ספר יציגו לרעה אדם ששקוע בעצמו ולטובה אדם שמתחשב באחרים ועושה להם מעשים טובים. אבל אם כל הדבר הזה לא צורם בכלל, שאדם ילך להגשים את עצמו, ואפילו אם זה אומר לעזוב משפחה או לעזוב כל מיני דברים, זה נראה ערך מאוד מאוד קדוש. אפשר להגיד את זה רגע, קצת נשתמש רגע באנגלית, האדם המערבי, עוד פעם אני מכליל מאוד, אבל אפשר להגיד האדם המערבי מאוד מאוד רוצה להיות משהו. He wants to be something, כן? או somebody, או something. זה מאוד רגע, אמרתי, זה מה שבחסידות קוראים ישות. ישות זה הרגשה של יש, שאני מאוד, יש זה מילה מאוד ניטרלית, אבל בחסידות ישות הכוונה היא משהו ש... יש בו הרבה גסות והרבה אגו, כלומר שהוא מאוד מרגיש את עצמו, כמו שאמרתי, כי יש נפרד, נפרד מהשם, לא זקוק להשם, חזק ולא חלש. אז אפשר להגיד שאדם המערבי מאוד רוצה להיות משהו, רוצה להיות something. בקיצוניות ההפוכה, בקצה השני של הסקאלה, אנחנו מכירים בדתות המזרח, אנשים שהולכים, אם זה לבודהיזם ואם זה להינדואיזם, יש לדעתי רב הדמיון על השוני, שם הדיבור, לא ברחוב, אבל באשרמי ובלימודים ובשיעורים, הוא שהמטרה היא להתעלות לגמרי מעל האגו. הם רואים בסופו של דבר את העולם כאשליה, ממילא הזהות הנבדלת של כל אדם וכל עם וכל דבר, היא לא באמת, אין לה ממשות, והמטרה היא להתעלות מעל כל החלוקות וההפרדות, ולהגיע לאיזה מין עיון גדול. ולהתעלות לגמרי מעל האגו, כמה שאפשר בחיים האלה, ובעצם להגיע לאיזה מצב מעל השניות, דואליות ביני לבין הזולת, ולהתקלף, קודם כל, תמיד אומרים, אתה לא הרכוש שלך, אתה לא הגוף שלך, ואתה גם לא הנפש שלך, מה שאתה מזהה בתור הנפש, אתה עין, אתה משהו אלוקי כזה. אז אפשר להגיד שאם האדם המערבי, בהקצנה שלנו, רוצה להיות something, רוצה להיות משהו, יש, הרי שהאדם המזרחי, שהולך בדרך הרוחנית של המזרח, הוא רוצה להיות nothing, הוא רוצה להיות עין, הוא לא רוצה להיות יש. אפשר לשאול עכשיו, בין שני הדברים האלה, אז מה זה החזון היהודי בתוך הדבר הזה? איפה אנחנו רוצים למקם את עצמנו בתוך הציר הזה? מה אנחנו שואפים? אנחנו שואפים להיות יש משהו, או להיות עין, להיות nothing, להיות שום דבר. ואני חושב שההגדרה הכי יפה שאפשר להגיד, כמו שאנחנו מתארים את בריאת העולם, איך מתארים את בריאת העולם? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש מאין. אז אפשר להגיד, ואיך אומרים את זה באנגלית, כן? לפעמים באנגלית זה דווקא עוזר את המילים. באנגלית קוראים לזה something from nothing. יש מאין זה יותר מדי גבוה. באנגלית זה נשמע פשוט. Something from nothing, משהו משום דבר. אז אם האדם המערבי רוצה להיות something, והאדם המזרחי רוצה להיות nothing, אפשר להגיד שהדרך היהודית שמאוד נסללת כאן, זה שאנחנו רוצים להיות something from nothing. אנחנו רוצים להיות יש מעין, יש שבא מתוך עין, להיות מישהו, להיות משהו, להיות האני המיוחד שלי, מתוך העין, מתוך זה שאני לא מנסה להיות מישהו, מתוך זה שאני מתבטל ומצטרף ומתכלל במשהו גדול ממני, שאני בכלל לא הסיפור שם. וזה בדיוק נמצא בשתי המילים האלה. התחלתי להגיד מקודם שהאדם המערבי מאוד חי את הלכה, מגיע לך, מה אתה רוצה, לאן אתה רוצה ללכת, מה הסיפור שלך, תספר לי מה מיוחד בך, לך. אז לפי זה האדם המזרחי שרוצה להגיד אני לא הרכוש ואני לא הגוף ואני לא הזיכרונות ואני לא הרצונות ואני צריך להתעלות מעל כל, להתקלף מעל כל הדברים האלה, הוא רק רוצה לך, 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 הוא רוצה לעלות ולצאת מכל הלבושים והזהויות והדימויים האלה ולהיות רק בלך. לך זה נקרא אצלנו רצו, יש רצו ושוב. אז הלך כאן זה רצו להיות עין. והלכה זה שוב להיות אתה. והצמד המילים, לך לך, לפי הקריאה שעכשיו אנחנו מציעים פה, שהלך זה הלך החוצה מעצמך. לך ברצו, זה גם הסדר של רצו ושוב, לך, רצו, שוב לך. אנחנו רוצים לצאת מעצמנו, לרוץ החוצה כביכול מהגוף, מהמשפחה, מהציפיות, מהלבוש, מכל מה שאני גם מזהה אותו בתור אני, ולהיות עין, כמה שאני יכול, תכף ניתן לזה יותר מילים, נפתח את זה, איך עושים את זה, וממש ממש מין כלים או הדרכה שגם נמצא כאן בתוך הפסוק, איך אפשר לעשות את זה. אבל כרגע רק נבין את הנקודה שאני יוצא מעצמי, לא רוצה להתעסק בעצמי, לא רוצה להיות אני, אני רוצה להיות לא אני, אני רוצה להפוך את אני לעין, כן? לצורך העניין לך זה להיות עין, ולך זה להיות אני. אבל אני שבא מתוך עין הוא שונה מאוד מאני שהוא מההתחלה אני. בסוף יוצא שאנחנו כאילו קצת יותר כמו המערב, ולא כמו המזרח, במובן שאנחנו בסוף כן רוצים שזה יהיה לך, ויהיה פה את האני המיוחד שלך יאיר בעולם, בגלל שלכן באת לעולם, באת לעולם, כי יש לך איזה משהו מיוחד להביא לעולם, כל נשמה יש לה שורש אחר, גוון אחר, חידוש אחר להביא לעולם. וזה מאוד מאוד חשוב לגלות את זה. אז במובן הזה, אם הולכים לפי הסוף, אנחנו יותר נוטים למערב. אבל בדיוק בדרך הפוכה, לא בדרך ישירה וישרה וקצרה, פשוט תהיה אתה, תגלה מי שאתה, תגשים את עצמך, אלא ההתחלה היא הרבה יותר כמו המזרח. לך, לך, צא מעצמך, צא מהמוכר, צא מכל הדימוי והאסוציאציה וההגדרה של מי שאתה. ומתוך זה, כמעט אפשר לומר, במין, בדרך אגב, או באיזה שיח הדעת, אתה משיח את הדעת מכל מה שאתה חושב שזה אתה, אז ככה אולי תגלה את עצמך בצורה נקייה יותר, בצורה זקה יותר, וגם האני שתגלה אותו יהיה אני הרבה יותר זך ואמיתי. יש כאן איזה זיכוך של גילוי ומימוש האני שלי. וזה רק מסתתר בצמד המילים לך לך, כשמקשיבים להם, פותחים אותם עד הסוף. עכשיו, זה בעצם רק מה שנקרא, יש ביטוי כזה כשלומדים בחסידות, יש דבר שנקרא התבוננות כללית, ויש דבר שנקרא התבוננות פרטית. פה היה לנו התבוננות כללית וקצת פרטית. התבוננות כללית זה בכלל על הפסוק, שככה התחלנו, שהוא מצד אחד מציית לצו אלוקים, מצד שני יוצא לאינדיבידואציה. אחרי זה התחיל להיות קצת פרטי, כשהתחלנו להרגיש את ההבדל בין הלך לבין הלכה. עכשיו נעשה בפרטי פרטות. ועוד יותר נסתכל טוב מה קורה בשתי המילים האלה. אז נתחיל בזה שכמו שכבר אמרתי, אבל עכשיו ממש ככה ניקח את זה כנושא. כשאני מסתכל על ספר תורה, בספר תורה אין ניקוד. בכלל הניקודים עצמם זה המצאה ממש מאוחרת, מסתבר זה ימי הביניים. המסורת איך לקרוא תמיד הייתה קיימת. אבל הספר תורה הוא רק אותיות. זה אומר שאני יכול לשחק איתם, ואכן חז"ל דורשים ככה כל הזמן. אני פותח ספר תורה בבית כנסת, אני מסתכל על צמד המילים האלה, אני רואה למד חף, למד חף. כלומר שאני יכול לקרוא את זה לפחות בעוד שתי צורות. אני יכול לקרוא את זה לא רק לך לך, אני יכול לקרוא את זה לך לך, ואני יכול לקרוא את זה לך לך. כלומר שרק מההסתכלות של הדבר הזה יוצא לי פה איזה מין רעיון, שמה יש כאן לא הליכה אחת אלא שתיים. עד עכשיו דיברנו על הליכה אחת, הליכה של רצו, יציאה ועלייה למעלה. והיא מין התקלפות מדימוי, מדימויים של מי אני. אבל אם יש פה לך לך, אז זה כבר יותר מעניין, יש פה שתי הליכות. וגם דיברנו על לך במובן שאני בסוף מוצא את עצמי, אבל אם יש לך לך, אז גם כן יהיה יותר מעניין, יש פה שני אני ושתי הליכות. עוד דבר מעניין שקורה כאן, זה שהגימטריה של כל אחת מהמילים האלה, לך, למד חף, זה כמובן 50. יש משהו מאוד אלגנטי בביטוי הזה, לך לך זה 100. וזה 100 שמתחלק ל-50-50, 50-50. יש 50% הלך הראשון, 50% הלך השני. ושימו לב דבר נורא מעניין, בין כמה אברהם כשהוא שומע את הלך לך הזה ויוצא לדרך, הוא בן 75, זה כתוב. מכמה אברהם כשהוא נפטר מהעולם, מסתלק מהעולם? התשובה היא שהוא בן 175. המספר 75 הוא לא מובן, אבל הוא נהיה מובן כשאני חושב על זה, שהלך לך נאמר לו בדיוק 100 שנה לפני מותו. כלומר, באיזשהו מקום הקדוש ברוך הוא נותן לו דלק, כוח, דחיפה, עם הלך לך 50-50 ל-100 שנים הבאות, שזה ה-100 שנים העיקריות שלו. 75 זה רק היה הקדמה, כן? זה רק, הוא רק התחמם. היה צריך רק להתחיל להאמין, לקפור באבא שלו קצת לבנות את המשפחה, לא את המשפחה, את האישה, את הנכסים, משפחה עוד אין לה. אז יש משהו מעניין פה, שלך זה גימטריה 50, ו-100 זה תמיד שלמות, אחרי זה אברהם אבינו, כתוב שהוא עושה ברית מילה בגיל 99, זה בגלל שהוא כמעט 100%, הוא מרגיש כמה הוא עוד לא 100%. אז אף על פי ששימוש באחוזים, זה אולי הגיע לא מהיהדות, מקום מאוחר, אבל 100 כשלימות זה מאוד קיים, ויוצא שכל אחד מהלך, כל אחד מהמילים האלה הוא כאילו חצי, אבל עוד דבר נורא מעניין שקורה כאן זה שכל לך כזה הוא גם אם אני הופך אותו זה נהיה קול. כלומר כל מילה כאן היא מצד אחד חצי, כי הגימטר שלה זה 50, ומצד שני המילה היא קול. כלומר כל אחד הוא גם שלם והוא גם חצי, כן? כל אחת מהמילים האלה היא שלמה בפני עצמה, היא קול, היא הקול, היא כל מה שאתה צריך. וידוע שכל האבות התברכו בקול מכל קול. וכל זה שלם, אבל כל זה חצי, כי זה רק 50, והלך לך, שזה גם כל כל, שזה גם לך לך, שזה גם לך לך, יש פה משהו מאוד מעניין שקורה, שאנחנו צריכים עכשיו לנסות לפענח אותו. בכל אופן, יש לנו קודם כל את ההבנה שלך זה לצאת מעצמי ולהיות עין, ולך זה לחזור לעצמי מחדש ולהיות יש, אבל כנראה יש מזוכח יותר כי הוא בא מעין. אבל עכשיו אנחנו רוצים ללכת עם השתי הליכות והשני אני. מה זה אומר? מה אפשר לעשות עם זה עכשיו? אז פה מגיעים לעזרתנו שני פירושים, שניהם מתורת הקבלה, אבל הפוכים ממש לפסוק הזה. הפירוש הראשון הוא מהזוהר, הפירוש השני הוא מהאריזל, מהארי. הזוהר אומר, לך לך, זה תנועה מלמעלה למטה, והארי אומר שלך לך זה תנועה מלמטה למעלה. עכשיו נסביר מה זה אומר. מה הכוונה שהזוהר אומר שלך לך הכוונה היא מלמעלה למטה? הוא אומר, יש שם הרי פעמיים ארץ, לך לך מארצך, ואז בסוף הפסוק אל הארץ אשר אראך. אבל לפי שני הפירושים האלה, אחת מהארצות האלה היא גשמית, ואחת מהארצות האלה היא רוחנית, או לא רוחנית יותר. אז עוד פעם, הזוהר אומר שללך לך זה מלמעלה למטה, מה הכוונה? לפי הזוהר, ארצך מולדתך בית אביך זה לא חרן, וזה לא המשפחה, וזה לא משהו גשמי, זה הארץ של הנשמות, שורש הנשמה, איפה שהנשמה נטועה. השמיים זה כמין קרקע שהנשמה נטועה בה, ויש את הארץ של הנשמות, וזה בעצם הפסוק הזה רומז לירידת הנשמה לעולם הזה. וכמה שאנחנו מדברים במונחים של לעלות לארץ כארץ קדושה יותר, אנחנו יודעים בהרבה סיפורים והקשרים ורעיונות, שהכניסה לארץ ישראל היא דווקא להיכנס לעובי הקורה של הארציות יותר מאשר חוץ לארץ. יש משהו תלוש בקיום שלנו בחוץ לארץ, ומשהו מקורקע ונטוע ומחובר לגוף דווקא בארץ ישראל. הדוגמה הכי מובהקת לזה זה דור המדבר, שבמדבר יש להם ניסים כל יום, מקבלים את המזונות כל יום מהשמיים בצורה של מן, חיים עם דיבור אלוקי, ולא צריכים בכלל להתעסק בעבודת האדמה. והכניסה לארץ ישראל היא ירידה, היא ירידה במובן שהיא לרדת אל העולם הארצי האמיתי, עם חרישה וזריעה וקצירה ובניית בתים, משהו שמתיישב, מתקבע, לוקח אחריות על המציאות. אז ככה גם הזוהר אומר. הזוהר אומר, התנועה הזאת אל הארץ היא תנועה של ירידה ממקום רוחני, מעופף, מרחף, מתנסה אולי אפילו אפשר לומר, הנשמה לפני שהיא יורדת לגוף יש בה משהו ככה שחושב את עצמו אולי, במובן הרוחני, אני כל כך רוחנית, אני עפה בשמיים, אל מצב שאתה נכנס אל הגוף, אל החומר, לארציות, אפשר להגיד שכל החיים האלה זה לאט לאט יותר ויותר לרדת לתוך העולם הזה, משלב לשלב, מגיל 3 והתספורת, ודרך הבת מצווה, בר מצווה, ודרך חתונה וילדים, בכל שלב אנחנו יותר ויותר יורדים להתעסק בחומריות, בארציות. הארי אומר הפוך לפירוש אחר. הארי אומר, לא, לך לך, זה כמו שאומרים לעלות לארץ. לך לך זה עלייה מלמטה למעלה. הוא היה בארץ של עובדי אלילים, הוא היה בארץ של קליפות, בבית של קליפות, והוא צריך לעלות לארץ קדושה יותר, עדיין יש מה לקדש אותה, יש שם את המי כנען, אבל לא משנה, זה תנועה של עלייה. כל התנועה הזאת שלך לך, היא תנועה של עלייה והתחברות אל השורש שלי למעלה. עכשיו לכאורה, מה שיוצא לנו כאן זה שנראה שהערים, העלייה שלו, זה מזכיר את הפסוק הראשון, לך, שדיברנו על להתעלות ולהתקלף ולהגיע למשהו למעלה. והזוהר זה נראה יותר לך, אבל לא ככה צריך להבין את זה, שהרי אמרנו שכל אחת, קודם כל שני הפירושים האלה, הזוהר והארי, שניהם על אותו פסוק, שניהם מדברים על אותו פסוק, על לך לך, על אותם שתי מילים. לפי הזוהר, לך לך, זה לרדת, ולפי האריזה לך לך זה לעלות. אז אי אפשר לבוא ולהגיד שאחד מהם זה להיות עין, והשני זה להיות יש. זה לא ככה צריך להבין את זה. צריך להגיד אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אנחנו רוצים את שני הפירושים בו זמנית באיזשהו אופן. יש אפילו פסוק מאוד יפה שרומז לזה, פסוק בתהילים, את הלך לפני השם בארצות החיים. דוד המלך אומר, את הלך, זה הליכה בפועל בבניין התפעל, כלומר כאילו משהו מהלך את עצמו, או מתהלך כזה, כן? מהלך אל עצמו. אז זה כולל את שתי הסוגי ההליכות, הליכה, ארצו והשוב, וארצות החיים זה שני סוגי ארצות, הארץ שלמעלה, שהאריזה הולך אליה, והארץ שלמטה, שהזוהר הולך אליה. אז עכשיו מה שאנחנו בעצם נרצה להבין זה ששני הפירושים האלה נותנים לנו שתי הדרכות משלימות שאנחנו צריכים את שתיהן כדי לקיים את הרעיון שאמרנו בהתחלה, שכדי להגיע אל המימוש העצמי שלי, כדי לגלות מה מיוחד בי ומה אני שונה ומה הייעוד המיוחד שלי והשליחות המיוחדת שלי, אני צריך קודם כל דווקא לא להתעסק במה אני טוב ומה אני מוכשר, מה אני מיוחד, מה אני חשוב, אלא להיות קודם כל עין ואז יש. שני הפירושים האלה ממש נותנים לנו מין הדרכה. עכשיו אני אסביר מה אני מתכוון. כשבשני המקרים, בין התנועה למטה והתנועה למעלה, כשפותחים את זה נכון, הכוונה היא שזה שניהם מוציאים אותי מעצמי, ומחברים אותי למשהו רחב יותר. אז נתחיל קודם מהארי. התנועה שאני עולה למעלה, זה הכוונה היא שהתנועה היא שאני מוצא את השורש נשמה שלי, בתוך המכלול הגדול הזה שנקרא נשמות כנסת ישראל, או נקרא הקדוש ברוך הוא, או נקרא בכלל נשמה טהורה שהיא לא שייכת לעולם הזה, אני נזכר בה. כלומר, אחת הדרכים, יש פה שתי שיטות, שני אפיקים, שני כלים להשתמש בהם, כדי לעשות את התנועה הזאת של קודם לצאת מעצמי ואז לחזור לעצמי. היציאה של עצמי הראשונה היא להגיד, אני נשמה, להיזכר בזה. אני נשמה, באתי לפה לאיזו תקופה לא מאוד ארוכה בקנה מידה של נשמות, כמה עשרות שנים, אולי 100 שנה אם אני אזכה, אפרופו 100, כן, של הלך לך, זה הסיפור שלנו, 100, 120 זה קצת הפרזה, 100 זה מה שאנחנו רואים בפועל בדור שלנו, במקרה הטוב מה שנקרא, ובזמן הזה אני צריך לברר מה הסיפור שלי פה. אבל אני לא תלוי, לא בכסף ולא בחומר ולא באנשים אחרים. אני בוחן את השאלה מה אני אמור לעשות פה באיזה מבט עליון. כלומר, בכל מצב וכל קושי אני רוצה לעלות, לך לך, רוץ החוצה, רוץ למעלה, תעלה למעלה ותשאל מה השם, למה השם שלח את הנשמה שלי להיות במצב הנוכחי. במקרה הזה, במצב הזה, עם המשפחה שלי, עם החברים שלי, עם העבודה שלי, עם האדם שפתאום נתקלתי בו, עם איזו סיטואציה שהתחוללה. פתאום בתוך החיים שלי מעלה לי כל מיני שאלות, אני צריך לבוא לזה מנקודת מבט של שאלה. אני מוציא מהמשוואה את האני המוכר שלי, שיש לו ציפיות וכבוד וסיפור וחלומות ודמיונות על מה מגיע לו ולא מגיע לו, ואני מנסה לשאול, נשמה בשמיים, למה היא באה לי פה? היא באה לעשות פה איזשהו מצווה, איזשהו שיעור, איזשהו לימוד, איזשהו תיקון, איזשהו מעשה טוב, ואני מנסה להכליל את עצמי בתוך המכלול הגדול הזה שנקרא כללות הנשמות. יש הרבה נשמות בעולם, אני גם לא מיוחד, אני אחת מהמון המון נשמות, ואני רוצה להתחבר לשורש הזה. זה התנועה של עלייה למעלה. התנועה של ירידה למטה היא תנועה דומה, שאני גם כן יוצא מעצמי, אבל יוצא מעצמי לכיוון אחר. התנועה למטה היא גם כן לצאת, זה גם כן לך, שניהם זה לך. כלומר, שניהם זה לצאת מעצמי. באחד אני יוצא מעצמי למעלה, בתנועה השנייה שלך לך זה למטה, אני יוצא מעצמי למטה. מה זה אומר לצאת מעצמי למטה? זה להסתכל החוצה אל העולם, לא אל השמיים, אל הארץ. אל הסביבה שלי הקרובה, איפה שאני גר, והסביבה, היום זה גם איפה שאני גר, זה גם וירטואלי, זה המעגלים שאני נמצא בהם, ועבודה כמובן וכו' וכו'. הסביבה שאני נמצא בה, ארץ שאני חי בה, עיר שאני חי בה, מה שזה לא יהיה. להסתכל ולשאול איפה צריך אותי, מה השליחות שלי פה. מה אני יכול לתרום פה? מה אני יכול לשפר פה? מה אני יכול לתקן פה? וזה לרדת מאיזה מין, כל אחד יש לו את האולימפוס שלו נקרא לזה, את המגדל השן שלו, אבל זה אומר גם, זה הולך יחד עם להיות בנכונות, להיות עם אנשים פשוטים, ולהיות בשפה שלהם, ולהיות במה הם צריכים, לא במה אני רוצה, איפה נוח לי, איפה דורשים ממני להיות, איפה צריכים שאני אתייצב. שתי התנועות האלה הן תנועה של לך, הן תנועה שאני יוצא מעצמי. באחד אני יוצא למעלה, אני יוצא להיזכר שאני נשמה, ולהסתכל מנקודת מבט של נצח, ונקודת מבט של רוח, מנקודת מבט אלוקית על העולם ועל החיים, ובפי הפירוש השני של הלך לך, אז גם שם אני עושה לך, הלך זה צא מהנוחיות שלך, וצא מהמקום ש... ותראה איפה רוצים שתושיט יד, ושתעשה משהו, ושתשפר משהו, וכן, שליחות, איפה השליחות שלי? בשניהם אני יוצא מפרט לכלל, אני יוצא מהסיפור, מהעיסוק בעצמי, אני מעברר את הסיפור של המונחים והמושגים והדימויים שיש לי כאן עם עצמי, ואני מחפש את המשהו האחר, את המקום האחר. אבל כשאני עושה את שתי התנועות האלה, עוד פעם, המטרה, זה שניהם זה לך. לך למעלה ולך למטה בו זמנית, כמו שיש מדרגות נאות כאלה, שאחד עולה ואחד יורד, אז אני צריך עוד כאילו בו זמנית בשתי התנועות האלה. אני צריך גם להיות, לרדת למטה ולראות מה אני יכול להועיל בעולם, וגם אני צריך לעלות למעלה כדי להתחבר לאיזה שורש נשמה. אבל תוך כדי שאני עושה את זה, אני יכול לשמוע, עוד פעם, בשניהם אני לא מתעסק בעצמי. אני לא מחפש את עצמי. אני לא מנסה להיות מיוחד. אבל אם הולכים על שני הדברים האלה, אפשר לראות שגם מלמטה וגם מלמעלה, אני יכול לשמוע בדקות פתאום איזה משהו שמהדהד דווקא את הדבר המיוחד שלי. כשאני יוצא החוצה לעולם ואני יורד, יוצא מהבית ויוצא לרחוב ויוצא לאנשים, אז אנשים פתאום יפנו אליי ויגידו לי, בוא נראה לי שאתה ממש מתאים לדבר הזה. ובדיוק אותך אנחנו צריכים. בדיוק אתה מה שהיינו, בדיוק את לך בטח יהיה רעיון. או לך בטח אתה ישך, אתה יודע לעשות את הדבר הזה. והמציאות לאט לאט תאותת לי איפה ובמה אני באמת מיוחד. אני לא עשו קודם כל בלנסות להגיד, אז מה, איך אני הולך להתפרסם ולעשות לעצמי שם בעולם? אברהם אבינו כולו מתחיל אחרי מגדל בבל של לעשות שם. אבל אני מתגלה מתוך העין, מתוך זה שאני לא מנסה להיות אני, אני יכול לגלות שפתאום זה לגמרי קורה באופן טבעי. וגם למעלה, כשאני עולה למעלה על משהו מאוד רוחני וגבוה, אני יכול פתאום לשמוע איזה עצה, איזה כיוון, איזה חן, איזה הומור, איזה התענוג, איזה רעיון. אני לומד תורה, כשאני עולה למעלה זה כמו ללמוד תורה, ואני רואה דברים שמדברים אליי, יותר מדברים אחרים, ויוצא שבאופן עקיף, ובאופן לא ישיר, ובלי מאמץ, אני מגלה את האינדיבידואליות שלי. אפשר לעשות פה בעצם איזה מין הבחנה, בין אינדיבידואליות ואינדיבידואליזם. אינדיבידואליזם, זה להיות אינדיבידואל כאידיאולוגיה, כמו כל איזם. כשאנשים צועקים, אנחנו אינדיבידואליסטים, אנחנו מאמינים באינדיבידואליזם, אנחנו חושב שכל אחד צריך לעשות בדיוק מה שהוא חושב ולא לציית לאחרים, לא מגיעים מזה לאינדיבידואליות אמיתית וטובה. מגיעים לזה לאיזה מין שבלוניות בהפוך על הפוך. אני אספר רגע משהו אישי, שאני כשאני הייתי בתיכון הייתי בבית ספר לאומנות, וזה היה בית ספר מאוד פוסט מודרני. מה הכוונה? שפעם בתי ספר לאומנות אמרו לכל תלמיד שבשום אופן לא ינסה להיות מיוחד או מקורי. אמרו לו, אתה צריך ללמוד טכניקות ואנטומיה ופרופורציה ופרספקטיבה, ואתה צריך לצייר קודם כל קלאסי ב-100%, אחרי זה נראה אם אתה בכלל, אם בכלל בהתחלה בכלל לא חשבו שצריך להיות סגנון. ככל שבאומנות התפתח העניין של הסגנון, גם אז השיטות הקלאסיות היו, סגנון זה מאוחר יותר. אבל איפה שאני למדתי, זה כבר היה הכל פוסט מודרני ואינדיבידואליסטי, ומאוד היה ציפייה מאיתנו, כבר בשנות התיכון, להיות מיוחדים ומקוריים ושונים, שכל אחד יהיה לו את הסגנון שלו ואת הרעיון שלו. ואני זוכר ממש במוחש, בצורה מוחשית, את המאמץ שלי, לנסות לייצר משהו מקורי ושאף אחד אחר לא עושה ושונה. ואני גם נורא זוכר בבירור איך כמה שנורא נורא התאמצתי להיות מקורי ומיוחד, ככה מה שיצא לי היה יותר בנאלי, קלישאתי ולא מקורי בעליל. וזה קרה בגלל שאתה לא יכול לייצר בכוח את הדבר הזה של להיות מקורי. אם אתה מנסה בכוח להיות מקור, אז האמת היא שאתה לא מקור לכלום, אתה באמת אתה לא מקור, אנחנו הקדוש ברוך הוא המקור היחידי לכל הדברים. מקוריות יכולה רק לקרות בדרך אגב, באיזה מין היסח הדעת, כמו שמשיח בא בהיסח הדעת. גם האינדיבידואליות יכולה להגיח כשמפסיקים לנסות להיות אינדיבידואליסטים, כשמפסיקים להתאמץ להיות מקוריים, אלא אני מרפא מזה, אני מחפש לא מה אני רוצה להיות, אלא איפה צריך אותי, ולא מה אני מגיע לי ואני רוצה שהחיים שלי ייתנו לי, אלא אני בא כנשמה לעולם, שכל העניין שלה פה זה לרדת ולהביא, לספר על הקדוש ברוך הוא, זה הסיבה שבאה לפה. אני רוצה לספר לכם איך על הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתזכרו שיש אור גדול שברא את כולנו ונותן לנו חיים, ונותן לנו נשימה ונשמה בכל רגע ורגע. ואם עושים את ההרפאיה הזאת, האינדיבידואליות מופיעה מעצמה. כלומר, אני מגיח מתוך העין. ואז אפשר להגיד שאני כזה, אינדיבידואליות כזאת, זיהוי של איזה מין משהו או מישהו אני, כאשר הוא מגיח מתוך הרבה הרבה כילוף וגילוף ושיוף והרפיה מהניסיון להיות מיוחד, אז ככה באמת הנשמה שלי מופיעה. והיא מופיעה כשיש מגיח מתוך עין, אז הוא לא מלא ישות. יש בפני עצמו שהוא לא זוכר שהוא בא מהעין האלוקי, שהוא לא מנסה להתחבר לעין האלוקי. זה היש של מה שהחסידים קראו ישות. זה נורא נורא מדיף ריח של אהבה עצמית והתבלטות ורצון להיות בעצם קצת להחליף את הקדוש ברוך הוא. אבל יש מעין, יש שמגיח מתוך העין, אפשר להגיד שהוא עדיין, העין עדיין נוגע בו. הוא עדיין מהבהב סביבו, הוא עטוף באיזה שכבה של עין, במובן שהוא קצת, הוא יותר עדין והוא יותר שקוף והוא פחות רועש. הוא יותר שקט, ומילים הכי פשוטות אולי הוא יותר פנימי. ואני חושב שזה האינדיבידואליות והמימוש העצמי, חזון המימוש העצמי, שהפסוק של לך לך מנסה לרמוז לנו עליה. אז אם נעשה עכשיו סיכום לכל מה שהיה לנו, אז היה לנו שעצם הפסוק הזה, עצם הציווי, נושא בתוכו את המתח הזה שאנחנו שואלים אותו. אנחנו רוצים אינדיבידואציה, רוצים, אברהם הוא משהו מאוד מיוחד, יש לו אופי משל עצמו, סיפור משל עצמו, ויצחק מאוד שונה ממנו, ויעקב מאוד שונה משניהם. אנחנו רוצים את הדבר הזה, אבל זה פועל מתוך ציות לצו אלוקי, שאתה לא שם את עצמך במרכז, בדיוק הפוך. אתה קודם כל עושה לך ורק אז לך. ואתה מוציא את עצמך מהמרכז לגמרי, מוציא את עצמך מהמשוואה לגמרי. אבל המטרה היא לא להימחק, ולא להתעיין, ולא להתבטל, ולא להתמזג באיזה עין אלוקי, באיזה מדיטציה. המטרה היא לגמרי לגמרי להביא, וזה מה שהקדוש ברוך הוא גם, לפי אחד הפירושים, לך לך, זה שאני אגלה את האור שלך לעולם. זה מה שאני רוצה, לגלות את האור שלך. אפילו מסבירים את זה, אפשר להגיד את זה מאוד יפה על השם, על המעבר מאברהם לאברהם, כן? אם נקפוץ קצת לסוף הפרשה. שאברהם, מסבירים, זה נקרא, זה הנשמה בשורש שלה. אברהם זה איזשהו אב זה שורש, כמו נקטע באיבו, יש שורש רם, שורש גבוה, זה השורש שלי. אברהם, ההי שנוספת לאברהם, היא בגלל ההמון גויים, המון גויים זה העולם הגדול הזה, העולם של המון גלים והמון גויים והמון דברים שאני צריך לעשות בחיים הארוכים שאני מאחל לעצמי פה, מאחלים לכולנו. זה בעצם לגלות את השליחות שלי והייעוד שלי. אבל כל המסלול הזה נעשה בצורה של קודם כל לך ואז לך, וגם הלך הזה הוא כפול, הוא לך למעלה מחוץ לארציות, אל השורש אל השורש שלך בכלל הנשמות, בתוך כלל הנשמות, וזה גם לך למטה אל העולם שזקוק לך וצריך אותך כדי לגלות השליחות שלך. וממילא יש פה גם שני אני, השורש שלי למעלה, השליחות שלי למטה, וכשאני מוצא את שני הדברים האלה, אז באמת מצא לי את עצמי, ואני באמת מיוחד, ואני באמת שונה. אבל זה קרה בדרך עוקפת, בדרך שהיא עוקפת אגו, עוקפת את הרצון להיות במרכז של הדבר הזה. ובסוף באמת אני נהיה מרכז, אבל בלי להתכוון. וברגע שאני זה אני בורח מהכבוד, ובסוף כשהוא מגיע הוא מגיע, אבל זה כבר לא משהו, זה לא מה שמעניין אותי. מה שמעניין אותי זה לעשות מה שאני נועדתי לעשות כשירדתי לעולם הזה. אז זה ההתבוננות שלנו לפרשת לך לך להשבוע.